כן.
לכן, בכל יותר באמצע עמוד, תחילת שורה, לכן. יש לכם? לכן. אם לא ייזהר בחוכמה ובזריזות להינצל מן הגאווה, אבל פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, הוא יורש גיהנם. כי היצר אורב לו, הוא מביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאווה, ותהיה חוכמתו לתורדו מן העולם. אם כן, פה אנחנו פוגשים בפסקה הזו, כן, תוספת ביאור למה שכבר דיברנו עליו, על יחסי הכוחות שיש בין, הייתי אומר, בין הגאווה לבין סיכויי הענווה של האדם, באופן טבעי אני מתכוון. כשאנחנו בוחנים את המציאות הטבעית, הנפשית של האדם, אנחנו מנסים לדון על ההפרשי, כן, הכוחות בין גאווה לבין ענווה, אנחנו מגיעים למסקנה די ברורה, שהגאווה או הנטייה לגאווה ידו על העליונה. האדם באופן טבעי נוטה לשייך לעצמו דברים, זה ראינו בפסקה הקודמת, כן, שיעורים הקודמים. האדם נוטה לייחס לעצמו, האדם נוטה להכניס את עצמו בכל פעולה שנעשית. זה לא משנה כרגע איזה פעולה זו, זה יכול להיות אפילו שהוא נמצא, אפילו שהוא עושה מצווה, אפילו שהוא נמצא בתרקלין המלך, יש לו נטייה להשתמש ברהיטים לצורך עצמו. יש לו נטייה לשבת על קורסת המלך, תודה רבה. תודה רבה, ירון. כן? יש לו נטייה להשתמש בקורסת המלך ולהרגיש, אוי, זה קורסה נוחה, כמה כיף לי. כן? ופחות לשים לב שבעצם הוא כרגע נמצא בהיכלו של מלך, להתמלא ביראה עצומה מעצם העובדה שהוא פוסע בטרקלין המלך, והזכות שיש לו לשבת על קורסת המלך היא חסד גדול מאת המלך. וכאשר הוא יושב, הוא מתמלא, כאשר הוא יושב על הקורסה, הוא מתמלא בהכרה טובה למלך שנתן לו לשבת על הקורסה. אנחנו נמצאים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, כן? שש ימים עשה את השמיים ואת הארץ, אנחנו נמצאים בעולמו של ריבונו של עולם. הכל מלא אלוקות. כל הבריאה כולה צועקת, לא, תודה, תודה רבה. כל הבריאה כולה צועקת מציאות השם יתברך. בכל דבר ודבר. Okay. זה החצר של הקדוש ברוך הוא. העולם הזה. יש את הטרקלין, שזה המצוות. יש את התורה, שזה קודש הקודשים ממש. כלומר, אנחנו מתהלכים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. האדם, הזכוח, הולך בעולמו של הקדוש ברוך הוא, מטייל בחצרו, נכנס לטרקלין, נכנס לקודש הקודשים של ריבונו של עולם, שזה המצוות והתורה, ואף על פי כן, למרבה הפלא, טבע הוא באנוש, שיש לנו איזה נטייה לצבוע את הכל בצבע של אני היושב על הקורסה, בצבע של אני מניח תפילין, בצבע של אני מתפלל, להרגיש את האני שלנו באופן דומיננטי בתוך הפעולות שאותם אנחנו עושים, שלא לדבר על פעולות של חולין, ששם שוררת חשיכה, אימה חשיכה, כן? בפעולות של החולין בכלל, איפה אלוקים ואיפה בטיח, כוס מים, כוס תה, על פניו נראה שכללי המשחק שם זה בכלל כללי משחק של אגו. ברוך השם שמברכים, חכמים תקנו לנו ברכה, איזה נס, כן? אם לא היום תקנו לנו ברכה, וגם אחרי שתקנו ברכה, כולי היי ואולי, שבכלל נוכל להתפעל מהברכה הזו וליפול על פנינו מרוב יראה, ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו, ולשתות את המים בחרדת קודש כמי שמקבל מתת ממלך גדול ונורא, שהכל נהיה בדברו. נו, לא דבר פשוט. אז בעסקי החולין בכלל אנחנו מוצאים את הנטייה הספונטנית של הגאווה, כן, ממש שולטת שליטה בלא מיצרים. וכיוון שאנחנו מוצאים באופן כללי את הנטייה הגאוותנית, או מה שקרוי בלשונו של רב, במוסר אביך ראינו זה באחד הפעמים, טבע אהבת עצמו יותר מדי. יש טבע של אהבת עצמך. כן? טבע אהבת עצמו שקיים בטבע, קיים בטבע באופן כללי, אהבת עצמו. אדם קרוב אצל עצמו, כמו שאומרים. ועל הטבע הראשוני הזה יש נגיעת, כן, הזבובונים. הזבוב היצרי נוגע בטבע הזה, נגיע קלה. נגיע קלה, הוא מציס אותו. ברגע שהוא תוסס, הנה כבר נבנה על הסרטון הזה הגאווה. הגאווה היא נבנית ויונקת מאותו טבע ראשוני שמולהב ומותסס על ידי יצר רע. אגב, בלא מייסים, הוא פועל במסתרים, הרי עורב במסתרים, כמו שאנחנו נראה, הוא עורב במסתרים, והוא מזדווג עם הטבע הראשוני, מתנהל איזה מין זיווג בחשקת הלילה ההכרתי של האדם. הלילה ההכרתי של האדם, הוא לא משגיח על העולם התחתון, תרתי משמע שלו, הוא לא משגיח, ובחסות החשיכה, יוצאים כל מיני בני פריצים, כלומר כל מיני תולדות שהם תוצאה של זיווגים בעייתיים מאוד. שיצר הרע בועל את כוחות הנפש, מה שנקרא היצר וחילותיו, כן? כל הנציגים שלו בתוך נפש האדם, בגוף האדם, כן? הוא מזדווג איתם שעה שעה. שעה שעה בעצם יש איזה מין תופעה של השרצה פנימית בתוך הנפש, של כל מיני כוחות שהם תוצרי כלאיים של זיווגים, של של היצר רע עם כוחות בנפש. זה המצב הטבעי באדם. כמובן, אליוש. יש לאדם כלים. פה אנחנו נפגשים באמת עם הכלי או עם ההדרכה היסודית שבאמצעותה, אם אנחנו מיישמים אותה כהלכה, אם אנחנו יורדים לפרטיה של ההדרכה הזו, כן? אנחנו יכולים להתחיל לבנות את ההנהגה החליפית ליצר. אנחנו יכולים לתת את ההנהגה בידיים של הטוב, להעביר את השלטון משלטון העריצים והרודנים של יצר רע שרודה באדם. אנחנו יכולים, הכל בהסכמת אלוקים אגב, שום דבר הוא לא עושה מדעת עצמו בשום פנים ואופן. שום פנים ואופן. אדרבה, השליטה הזו של היצר כפי שאנחנו שומעים כאן, היא שליטה שנועדה לפרנס באופן כללי, נועדה לפרנס את הבחירה החופשית, כמו שתמיד אומרים לנו ואנחנו יודעים, ויתרה מזאת, כובד היד של היצר, עניינו זה להביא את האדם לידי משבר שיאמר, אני לא יכול עוד, סורו מני פועלי אבן, כי שמע השם כל בכי. להביא את האדם לבכי, לנער עברי בוכה, תחת המצוקה והמועקה של יצר הרע. כן? יצר הרע, כן? שהוא מתחיל לשלוט על האדם, לענות אותו, להציק לו, לצבוט אותו, לתלוש בבשרו ובשערותיו. האדם מתמלא איזה מרד פנימי והתקוממות. הוא מתחיל לחפש. רבים מבעלי התשובה, יש כאלו, נכון, יש בעלי תשובה שחזרים בתשובה בגלל שהם, מה זה סבלו? סבלו נורא. יש בעלי תשובה, אנחנו חוזרים, לא סבלתי, חיי סך הכל, ברוך השם, בדרך כלל היו חיים מוסרים, חיים של ערכים, בסדר, לא סבלתי, אני מוסיף קומה, אני לא ברחתי לכאן מאימת היצר, שנגס ונגס בי מגיל 12 ואילך, מיום שעמדתי על דעתי, והנה מצאתי לי מקום מפלט זו ישיבה, יש כאלה, יכול להיות. יכול להיות, צריך לבדוק את הטענה הזו, להבין על מה היא מדברת, והיא באמת כנים דבריו שלה אומר כך. אני אישית מאמין שרוב האנשים שחוזרים בתשובה, רוב רובם ככולם, הם אנשים שבמובן כזה או אחר הרגישו את הנגיסה היצרית. יש כאלה שהרגישו שחיי יום יום בעבודה שלהם, הם לא חיים משמעותיים, למרות שהוא עבד מקום טוב, והוא אדם מוסרי. כעובד או כמעביד, הוא מתחשב בעובדיו, הכל טוב יפה. אבל גודל נשמתו מסמנת לו. גודל נשמתו משמשת איזה מנייר לקמוס, איזה מנייר זיהוי כזה, שעל גביו משתקף היצר. אז נכון, שאתה מסתכל על אותו אדם לחזרה שלו בתשובה, נדמה לך שהוא חזר על מי מנוחות. אבל, על פי אמות המידה המוסריות שלו, למרות שהוא היה מעביד נפלא, וקוצרים לו תהילות במשרד שלו, והוא לפי פרס העובד המצטיין, לא יודע, בשקת עורכי הדין, יכול להיות. אבל הנשמה שלו, שהיא משקפת את המצב המוסרי, היא מראה לו איך היצר פה נוגס לו כאן, וכאן נוגס לו כאן. יכול להיות שלגביך, כן? יכול להיות, לגביך הוא אדם, אבל תדע לך, בתוכו הוא חווה את הנגיסה של היצר לפי מדרגתו. לפי מדרגתו. כולנו, כל האנשים שמתקדמים ובוחרים בדרך של התקדמות והתפתחות, כן? למעשה, אלו נרדפי היצר, להבדיל מנרדפי הנאצים, כן? להבדיל שלא להבדיל. יש, כן? יש פליטי שואה ויש נרדפי הנאצים. יש נרדפים ויש שרידים. נרדפים, הם לא נתפסו מעולם, אבל הם רצים ביערות, מצטרפים לפרטיזנים, הולכים לפה, הולכים לשם, פה ושם יורים באיזה גרמני, ויש שרידי השואה. היו במחנות, חוו מה שחוו, ויצאו, כן, באור שיניהם. יצאו. אותו דבר זה גם ביצר. יש ביצר בחינה של נרדפים, ויש ביצר בחינה של פליטים. כן? כל אחד מאיתנו, במידה כזו או אחרת, עם יד על הלב, אני מוכן להצביע ראשון, פליט שואה ונרדף של יצר. פליט היצר ונרדף היצר. אין ספק. ואני אומר דוגר. אם זה יחשב לי, אני יודע, לנקודת חולשה, כן? מה, מזה חזרת בתשובה? כן? היה ראוי לחזור בתשובה, לא בגלל פחד, לא בגלל יראה, לא בגלל... אתה חוזר בתשובה שרב אמר עוזבך את השם, כן? נמאס לך מסדר היום של היצר, שהוא קובע לך בשעה זו תעשה קר, בשעה כזו אחרת, כך תחשוב, כך תרגיש. נמאס לך מזה כבר, לכן אתה חוזר בתשובה. בסדר. איך אומרים? כאשר משה רבנו רדף אחרי הגדיל, להחזיר אותו לעדר, את מי הוא פגש? את הקדוש ברוך הוא. אז ברחנו מהיצר, ואת מי מצאנו? את ריבונו של עולם. אז אתה רוצה להגיד שזה חסרון? שאני בורח? על בית איש זוכה לבחור ולא לברוח. אז לא זכיתי לבחור. ברחתי. ברחתי מאימת היצר. והגעתי למצבים שהגעתי. מבחינה מחשבתית, מבחינה רגשית, כן? כל זרמי הביוב ששתפו בתוך הנה. בסדר. נמאס לי מהסירחון הזה. אז אני מחפש עכשיו ריח בסמים. יש לך בעיה עם זה שאני בורח? בסדר, תמשיך להגיד. ברוך השם שתוך כדי הבריחה מצאנו משהו גדול. ועדיין המלחמה ממשיכה, כמה צריך לזכור. כן? ודאי וודאי שזה לא סוף פסוק. כל עוד אנחנו נמצאים כאן, יש לנו מה לעשות כאן. אבל בכל אופן, המצב הבסיסי, כפי שאמרנו שלה, כן? של נפש האדם, הוא מצב שנוטה לגאווה. יחד עם זה אמרנו שיש לנו את היכולת לקחת את המטה בידינו ולהוליך מהלך חדש. אבל, כדי שנוכל להוליך מהלך חדש, שמוציא אותנו עט עט מביצת הגאווה, אומר לנו המחבר, בלשון קצרה, 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 שדורשת המון פיתוח, המון המון פיתוח, בלשון קצרה. לכן, אם לא ייזהר, מכיוון, מה זה לכן? מכיוון שהמצב הבסיסי שלך הוא מצב של תרדמה בחק היצר. מכיוון שהמצב הבסיסי שלך הוא מצב של משיכת כוח הכבידה כלפי מטה. לכן, אתה צריך לעשות פעולה מאומצת. לנו נדמה אגב, שאנחנו עומדים זקופים, עומדים זקופים, עומדים זקופים. זה נראה מובן מאליו, שאני עומד זקוף. אבל יש פה שרירים שמחזיקים את המבנה כולו. צריך כוח, צריך לברוא כוח שיתמודד עם כוח הכבידה. זה דבר מעניין. זאת אומרת, בעולם יש כוח כבידה. כדי להתמודד עם כוח הכבידה ולהביא למצב של אפס כוחות, כן, מצב של שווה כוחות, צריך שרירים. עכשיו, מה קורה ברגע ששרירים נחלשים? האדם הולך ונעשה כפוף. האדם ככל שמזדקן ונחלש, אנחנו רואים שהוא הולך ונעשה כפוף עד שמגיע לאפר. מאפר באת לאפר, תשוב, כוח הכבידה עושה את שלו. כל מרכזי הקוממיות שלך, מרכזי הקוממיות, זקיפות הקומה, נחלשים, וכוח הכבידה חוזר לשלטון היחיד שלו. עכשיו, בעולם הפיזי, הקדוש ברוך הוא ברא אותו באופן כזה, שכבר נוצרת עם שרירים כדי להתמודד עם כוח הכבידה. מעולם לא חווית המצב של קדימת כוח הכבידה. לא חווית המצב של, מה שנקרא בלשון חז"ל, אקדמי טענתי. שיצר הרע מקדים טענתו ליצר הטוב 13 שנה. לא חווינו דבר כזה. לא חווינו. אז נדמה לנו שזה דבר מובן מאליו. אנחנו בכלל לא דנים במשמעויות שכל... כן, אנחנו נפגשים כוח כבידה בשעה שמשהו, כן, משהו נופל. איך הוא נמשך למטה במהירות, בכוח אדיר. נמשך למטה, כוח הכבידה מושך אותו למטה. כן? אין לו במה לבלום את עצמו. כן? אבל הדבר הזה צריך לדעת שהחוקיות הזו, כפי שהיא קיימת בעולם הפיזיולוגי, היא קיימת בעולם הנפשי. ובעולם הנפשי קיים כוח כבידה חזק. ושרירי הנפש הם לא חזקים כל כך. הם חזקים במידה שתאפשר לנו עמידה מוסרית בסיסית. זה קרוי דרך ארץ. דרך ארץ, או דרך ארץ קדמה לתורה, זה בעצם שרירים בסיסיים, מה שנקרא שיני חלב. זה שיני חלב שאפשר להתפרנס איתם, אפשר לזון את עצמו, יכול לאכול, אבל אי אפשר עדיין ללעוס את המאכלים הקשים. דרך ארץ זה שיני חלב. זה מעניק לאדם יכולת של התמודדות מוסרית עד גבול מסוים, ולא מעבר לו. זו אשליה, זו טעות. שיני החלב האלו בשלב מסוים נושרות, ומופיעות במקומם שיניים תוכנות, שמכילות בתוכם את היתרון הכפול, גם של שיני החלב, ונוסף עליהם כישרון נוסף של יכולת תחינה של מאכלים קשים. אדם יכול להתמודד עם חומרי מזון, כן? יותר קשים. טוב, אבל גם פה, מכיוון אם כן שהמצב הבסיסי של הנפש הוא נוטה אל הנפילה, אל הגאווה, אל העני ואפסי עוד, לכן אנחנו צריכים לעורר מהלך מנוגד בכוונה תחילה, כמו שעושים הכנפיים. כן? אתה לא יכול לעוף כדבר מובן מאליו. אתה חייב לעשות פעולה מכוונת עם הכנפיים. אתה חייב קום עשה, זה לא יקרה מאליו. זה הערה מאוד חשובה, אני לא יודע אם אנחנו תופסים פה. רוב בני אדם מצפים לעוף מאליהם. רוב בני אדם לא אוהבים את העמל. מהסוג שנדבר עליו כאן. לא אוהבים את עמל. רוב בני אדם ניזונים מעשבי השדה, מהקיים. מהיכולות הקיימות. קשה להם לעשות עם הכנפיים ככה ולנסוק אל על. קשה להם עד. קשה להם לנסוק מחשבתית. קשה להם לרכז את מחשבתיהם ולהתבונן בדבר מסוים לפני שהם פועלים. קשה, קשה. הכוח הספונטני, השוטף, מה שנקרא כסוס שוטף במלחמה, הוא מושך את האדם, לפעול באופן ספונטני. פעולת העצירה, היכולת לעצור את שטף המחשבות, ולהביא למצב של בחינה מחודשת. מה נאמר כבר על העמידה בפני הזרם הגואש של הרגשות, של הדמיונות, של הרצונות השוטפים בתוכנו? אבל צריך להבין, אם אנחנו לא פועלים פעולה, של ריסון ושליטה, מה שנקרא החסיד המושל. החסיד המושל. אם אנחנו לא פועלים פעולות של שליטה וריסון בכל צבא הכוחות הזה של הנפש והגוף, אנחנו משחקים לידיו של היצר. קורה דבר מדהים. כל הכוחות האלו, המחשבה, הרגש, הדמיון, הרצונות, התאוות, היצרים, המידות, באופן פלאי, כולם נהפכים בעצם למה? חומר גלם, שהיצר בידי האומן שלו משתמש בו. זאת אומרת, כדי לחלץ את המראה העשיר שנקרא הנפש וכוחות, זה מראה. זה מראה. בנאות דשא ירביצני. על מי מנוחות ינהלני. גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא כי אתה עמדי. זה מראה. כל כוחות הנפש לנו זה מראה שיש עליו תחרות מדהימה. יש תחרות על כוח המחשבה שלנו. מי ישלוט במחשבה? זה מקום אסטרטגי בצורה בלתי רגילה. מי ישלוט בלב? מי ישלוט במידות? מי ישלוט בכלי הגוף? אפילו בכלי הגוף. רגליים רצות להרע. מי ישלוט ברגליים? מי הוליך את האדם ולאן? יש מלחמה מתמדת על המשאבים המדהימים האלו של נפש האדם, רוחו וגופו. ואם אתה לא עושה פעולה של חילוץ ופדיון שבועי, אם אתה לא יורד בכל כה בערד להצילו, אם אתה לא יורד לתוך המצרים הקטנה שלך, אם אתה לא יורד לתוך הארץ הפנימית הזו שלך, גם למרחב הפיזי, וגם למרחב הנפשי, וגם למרחב הרוחני, אם אתה לא יורד לתוך המצרים הקטנה שלך, וערד להצילו, אתה מנציח את המצב של שליטת היצר. המצב לא ישתנה. אז איך אתה משנה? אומר לנו, לכן אם לא ייזהר בחוכמה ובזריזות, להינצל מן הגבע. חוכמה וזריזות. מה זה חוכמה וזריזות? חוכמה מבט על ותוך, מבט של דגי, מבט של עית, יותר מזה אפילו, מבט רנטגני, מבט משקף. החוכמה המוסרית, אגב, חוכמת התורה, חוכמת המוסר, זה כוח מיוחד שלעת עתה אנחנו נפגשים איתו בעיקר בספריהם של חכמים, עדיין לא בשכלנו שלנו. השכל שלנו הוא שכל שרגיל היה לראות עם בני השפחות. השכל שלנו הוא כוח שרואה בתוך המראה היצרי. יש בעיה עם זה. במסיעת ישרים אומר, צריך לנקות את המחשבה מהמומים שמטיל בה הטבע הגופני. השכל המצוי של האדם המצוי הוא שכל שנגוע. הוא שכל קצוץ כנפיים. הוא שכל לא חירותי. הוא שכל שאיבד את תכונת ההתבוננות החודרת על מהלכים בתוך המציאות, של הבנת דבר על בוריו, של קריאה בשם. זה נקרא, זה כוח של קריאה בשם. ויקרא האדם לכל החיה בשם. יכולת הקריאה בשם זה ההתבוננות המפוקחת, המפקחת על כל דבר ודבר, לקבוע לו את ערכו, כמו יינן. הוא תואם את היין, זה מאדמה דרום צרפת. זה בא מאנגליה, כן, כן, זה בא מאנגליה, כן? היום יש גם קרמים באנגליה, לא יודע אם אתם יודעים, יש כבר 400 קרמים באנגליה, לא פחות ולא יותר, כן? הייתם, עד לפני 3 שנים, אם הייתם מדברים על יין אנגלי, מה היו אומרים לכם? זה הבדיחה האנגלית הכי טובה, יין אנגלי. שוב, אני לא יודע, אנחנו לא מכירים כך תרבות האנגלית, אנחנו לא כך, אולי יש כאלה שכן מכירים, אבל תדעו לכם, שיין אנגלי עד לפני 4 שנים, היית אומר יין אנגלי, הם צוחקים עליך. כן? יין באנגליה? אבל יש כבר כמה שנים כבר, יש גם יין באזורים מסוימים באנגליה, אזורים שלפני כן לא היו מתאימים בכלל ליין, ויש גם זיתים. אפילו מביאים זיתים מתוקסניה, מאזורים של מזרח תיכוניים בכלל, מביאים, היום באנגליה, כן, זה תוצאה של התחממות כדור הארץ. זה תוצאה של התחממות כדור הארץ. כן? זה שיחק לידם של האנגלים, בחבלי ארץ מסוימים. באנגליה, התוצאה, כן, של התחממות כדור הארץ יצר מצב של מזג אוויר אופטימלי לגידול של גפנים וזיתים. ומה עשו שם? רק גידולים נשירים. כמו ארצות קרות. פתאום התחילו לעקור גידולים נשירים, התחילו לנטוע כרמים. 400 כרמים באנגליה שם. משתתפים בתחרויות בינלאומיות. ולעומת זה בצרפת, אזורים מסוימים שהם גדלים כרמים, נעשו חמים מדי. זה חם מדי בשביל הגפן הזו. ממש. יש אזורים שהיו ידועים בצרפת, שהיו ידועים בתוך אזורים, כן, הכי טובים, הכי מבחורים. היום לא מגדלים שם ענבים. רמת הענבים לפחות ירדה שם מאוד מאוד. והאנגלים מדביקים אותם היום. דבר מאוד מעניין של עצמו. כן. בכל אופן, ברוך אתה, אדוני אלוהים, בכל עולם שהכל נהיה דברו. יש לכם שאלות על מה שאני אמר? מי שרוצה לשאול משהו, להעיר משהו? כן, רפאל. אבל רק רגע, אני רק רוצה, זאת אומרת, השאלות על מה שנלמד. זאת אומרת, ישתדל מאוד להיות קשורים למה שנלמד. אנחנו נמצאים כרגע על פתח הבירור של חוכמה וזריזות. התחלנו לברר קצת את המושגים, חוכמה וזריזות, כן? גם מה שאמרנו מקודם, אם יש איזה שאלות שנוגעות לזה, שנוכל באמת באמצעות השאלות לסכם, להבין את הדברים טוב יותר, לסכם אותם. כן, אבל לא יותר מדי, שאלה בטוח חשובה. בסדר? אבל, שמחה, אתה רוצה לשאול?
צריך ללמוד
כל
יום תורה וכל יום זה, אבל יש אפשרות גם לשתף בין לימוד וגם עבודה.
כן. תראה, אולי דרך ההתייחסות למושגים האלו של חומה וזריזות, אנחנו נתייחס גם לזה. גם לזה. ובהמשך זה עוד יותר יהיה מודגש. בהמשך של דבריו, כל הנושא של עבודה והתעסקות בעולם החומר, כן, כחלק מעבודת השם. הוא מביא את זה בהמשך. כן, הוא מביא את זה בהמשך. אנחנו נראה את זה בעזרת השם. כן, אז בוא נראה קצת, ננסה להבין את המושגים האלה. אם כן, מהי החוכמה כפי שאמרנו? חוכמה זה כוח המה. חוכמה, אותיות, זה לא המצאה שלי, זה המצאה, זה דבריו של המהר"ל, כן, שאומר חוכמה, כוח, מה. מה הדבר? מה זה? מן הוא? המן נקרא ככה, למה? מן הוא? מהו? הם לא ידעו לרדת לסוף תכונתו של המן. הם נורא רצו להבין מה זה המן הזה. איזה מין לחם מוזר. יורד מן השמיים, לא מתעכל באיברים, לא מוציאים פסולת. מה זה הדבר הזה? מה המהות שלו? לא הייתה לנו את היכולת להבין בשכלה מהו. אבל הם רצו להבין מהו. משה רבנו, הראני. כן? אני רוצה לראות אותך, ריבונו שלם. מה אתה? לא יראה אני אדם וחי. כוח המה הוא כוח יסודי מאוד באדם. האדם רוצה להתחקות על שורשי דברים. להבין דברים על בוריה. זה מעיד עליו שהוא יצור אלוקי. בצלם אלוקים ברא את האדם. מה זה בצלם אלוקים? האדם יכול לצלם את המציאות כפי, במובן מסוים, כפי שהקדוש ברוך הוא תופס. כמו שהקדוש ברוך הוא מביט על המציאות, מבט מהותי, תכליתי, לא חיצוני, כך האדם יכול לצלם את המציאות צילום רב שכבתי. כשאתה מתבונן על הנפש שלך ומה שקורה בתוכה, תסתכל על ספרי המוסר, מה כתוב, תסתכל על הספר הזה, אתה רואה פה אדם שהכל שקוף נגד עיניו. שקוף לחלוטין. הוא מכיר את כל תחבולות היצר, את כל דרכי ההזדווגות שלו עם כוחות הנפש, איך הוא פועל לשכל, איך הוא פועל לרגש, הכל. שאנחנו עוקפים פה, בשער הגאווה, אחרי כל המצבים שהוא מביא, יש פה התמחות שלא תאמן. יש פה התמחות שלא תאמן. זה כוח החוכמה המוסרי, שהוא בעצם קיים בתוך הנפש, יש את הכוח הזה בתוכנו, הוא כוח קצת רמוס, הוא כוח שלא משתמשים בו הרבה. אגב, ביום השבת אנחנו נפגשים עם השכל הזה. זה התבוננות אחרת לגמרי. יום השבת זה הסתכלות על המציאות מגובה אחר לחלוטין. לכן, כשאדם שובד כהלכה, הוא מסוגל לחזור ולהתבונן על מעשה היום יום שלו ולחזור בתשובה. שבת, בושת, שבתא. שבת, ראשי תיבות, שבת, בא, תשוב. למה אתה שב בשבת? כי ביום שבת אתה מתרומם לשכל ולחוכמה של המה, כוח המה. ביום שבת אתה מתבונן על המציאות מנקודת מבט אחרת לגמרי. ביום שבת אתה שופט את עצמך על פי הראשית והאחרית. מי ששובט כהלכה, מי ששובט, שלא שובטים כהלכה, שביטת המחשבה, שביטת המעשה, שביטת הנפש, מי שמכניס דאגות בתוך השבת, מי שלא שובט כהלכה, לא על פי דברי חז"ל, לא על פי מצוות התורה, הוא מפסיד את המבט העילאי של המה. מפסיד. אדם בגימטריה, מה? 45. כל האדם כולו זה חתיכת מה. כן? פשוט שואל. רוצה להבין דברים לעומק. ברגע שהיצר נכנס, האדם מפסיק לשאול. הוא נכנס למצב של זה מה יש. זה משהו אחר לגמרי. לא מה זה, אלא זה מה יש. השלמה, כניעה, תבוסתנות לתפיסה המעגלית. הוא חי בתוך מה שיש. ומישהו מנסה לעורר אותו מתרדמתו ולהגיד לו, יש משהו אחר. קופץ את אגרופו, האחד בא לגור, ושפוט ישפוט, לך מימנו כי עצמת. כל המפגשים בין האנשים הרדומים לבין האנשים, כן, המקיצים, כן? אדם רדום שמקיצים אותו, הרבה פעמים הוא חווה חוויה של יקיצת בלהות. יש חלום בלהות ויש יקיצת בלהות. יקיצת בלהות זה שאדם מתעורר לתוך איזה אמת שתופחת על פניו ומציגה לפניו את שנות חייו כאשליה, כאור ופרח, כדמיון מתמשך. זה לא פשוט להתמודד עם זה. יש אנשים ששבת הורגת אותם. כי היא מכניסה אותם לצור, לא מצא, לדימום. לדימום, תרתי משמע. לדממה וגם לדימום. בלדינג. כן? לדימום. לאיזה מצב של דימום ועצירה, שמתאום נבלעים בתוך עולם הדממה, בתוך שקט עולמי. מופלא. שגוזר על כל הפעילות האינטנסיבית, כן? המישורית הזו, הוא גוזר עליה שתיקה, לשוב לשורשו. האדם שב לשורשו ומתבונן משם על חייו. וזה קשה. קשה הדממה הזו. קשה לחזור לנקודת השורש ולהתבונן מן על חיינו ולהגיע למסקנות מרחיקות לכת על ערך חיינו, על משמעותם. אני עשוי לגלות שלמעשה עשרות שנים אני פועל לחינם. אני בעצם הולך בתוך גן המבוכה וחותר באיזה כיוון להתקדם ולהגיע למרכז הגן. חלפו 10 שנים מאז נכנסתי למבוך, ואני בעצם בכיוון המנוגד והופכי לחלוטין. בזבזתי 20 שנות חיים הליכה בכיוון המנוגד. אגב, אני אגלה לכם כבר את הסוד. כדאי לחיות 20 שנה באפלה כדי לגלות יום אחד שהייתי באפלה. זה עדיין כדאי. זה עדיין כדאי. באמת כדאי. כן? ובעקרון הפיצוי, עקרון הפיצוי אומר, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים עומדים. עקרון הפיצוי הוא בזה שברגע שאתה מתפקח, אתה פועל בעוצמה מאוד גדולה. כן? אז לא להתייאש. לא להתייאש מזה. אבל אתה חייב להגיע למבט של המה? חייב. המבט של השבת, של הבושת, של השיבה. אני אגיע לזה. זה החוכמה. כן. בבקשה, נכון.
זה
מה יש?
זה
בהמה, במה, מה שיש בה זה מה שהיא. כן, כך אומר המהר"ל. זה אומר המהר"ל גם. כן, כן. זה מה יש? במה, מה שיש בה זה מה שהיא. לא מעבר. אל תחפש בבהמה מעבר למה שאתה רואה. כן? זהו. היא כולה מונעת. כן? כולה מונעת על ידי תרחישים. כן? בהמיים. כן? הנפש הבהמית. זה הכל, זה מה יש. אל תחפש אותה, אל תנסה לעשות מן הצדיקה, אל תנסה לעשות מן הקדושה. זה, כן? אין פרות ושוט. זו אגדה הודית. כן? זה מיתוס. מיתוס.
כן.
נפש הבהמית. כן. נפש הבהמית, הנפש הבהמית זה מרכז השליטה. כן? של כל פעולות הבהמה. גם הפעולות הנפשיות שלה, הרגישיות, כן? הכל. המעשיות, הכל.
אבל יש להם איזשהו טיפול בעולם הזה?
הבהמות, הן משמשות. בעצם הן פועלות איזו פעולה כדי לקיים את הטבע. את מה שברא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. צריך לתחזק את שש ימי בראשית, וצריך לתחזק את התכלית. עם ישראל מתחזק את התכלית, ומות העולם מתחזקים את ששת ימי בראשית, כן? ובזכות זה יש להם אפשרות גם לנוק מעם ישראל משהו מהרגשת התכלית. כן. אבל הבהמות עצמם, הן מתחזקות את הטבע, הן פועלי הטבע, בהמון המון פעולות שכל אחת עושה בפני עצמה, ויחסי גומלין, מה שנקרא מערכות אקולוגיות. מערכות אקולוגיות מציגות לפנינו סימביוזות, השלמות שבין בעלי חיים. כן? מערכות אקולוגיות זה דבר מאוד משמעותי. אם אתה מפרק מערכת אקולוגית, אתה יכול פתאום לחטוף מלריה, איזה מחלה, כן? יכולים למות המוני אנשים. ברגע שאתה ממוטט מערכת אקולוגית. כן? כל המערכות האקולוגיות הן יוצרות איזונים עדינים בתוך הטבע, שאם אתה פוגע אפילו מערכת אקולוגית של ביצה, כן? אתה מייבש ביצה, אתה לא יכול לדעת מה יקרה. לכאורה על פניו זה בסדר, אתה יכול לייבש ביצה, כן? אחרי זה אתה יכול שם לחרוש שדה, כן? אבל לפעמים אתה מפרק מערכת אקולוגית של ביצה, אתה יכול ליצור חוסר איזון מסוכן מאוד. הדברים האלה מוכחים. הדברים האלה מוכחים. דברים מאוד מסוכנים. כן? למשל, כמו שאמרנו, כתוצאה מתחמות כדור הארץ, הדבר הזה גרם שפרחים פורחים מהר מדי. אבל יש פרפרים שהם מתבקעים מן הזחלים מתי שהפרחים האלה פורחים. עכשיו, אם הפרפרים האלה מופיעים באוויר העולם, והפרחים כבר פרחו כתוצאה מהחום, הם לא מוצאים מזון. הם לא מוצאים מזון. לא רק שלא רוצים מזון בשבילהם, הם גם לא יכולים להפרות את הפרחים האלו. כי הם מופיעים בזמן שהפרחים פורחים, הם יחסים לאבקנים שלהם, ומפרים את הפרחים. כתוצאה מזה שיש התחממות כדור הארץ, הפרחים פורחים מהר מדי, הפרפרים מופיעים באיחור, גם קהילת הפרפרים הזו לא יכולה להתקיים. אין להם מזון. וגם סוג הפרחים הזה אין לו תפוצה. הוא מצטמצם במקום מסוים. ומי יודע מה ההשלכות שיש לזה? כתוצאה מהתחמות כדור הארץ, למשל, תנים, כן? איך נקבע איזה ביצה תהיה זכר ואיזה ביצה תהיה נקבה של תנינים? לפי מידת החום. עכשיו, יש מנגנון טבעי אצל התנין, שחלק תנינה, שחלק מהביצים היא מסתירה מתחת לבוץ. ואלו הביצים שיצא מהם זכר, כי הן יותר חמות, ויש חלק ביצים שהיא שמה בחוץ. אבל כאשר מתחמם כדור הארץ, גם ביצים שבבוץ הם באותו החום. כמו הביצים שבחוץ. ואז כל התנינים שמתבקים הם בעצם זכרים, אין עקבות. דברים מדהימים. מה המשמעות של, כן? היכחדות קהילת התנינים. מה זה בדיוק גורם? מגלים את זה לאט לאט, אבל הכל בנוי על קשרים. אפקט הפרפר זה נקרא. הכל בנוי על קשרים הכי גלרת, זה לא יומן. צריך מאוד להיזהר, לא להפיר איזונים במערכות אקולוגיות של צומח, של חי. במערכת אקולוגית קטנה אחת של ביצה, ביצה שמסתרעת על 200 מטר מרובע. מערכת כזו, יש כל כך הרבה קשרים בין יתושים, ספרדיים, פרחי ביצה, צמחי ביצה. כן? זה לא יומן מה שקורה שם. תקראו בספרי מדע מה שקורה. כן? צריך מאוד להיזהר. זאת אומרת, לכן כל היצורים האלו, הנפש הבהמית מה שנקרא, הם בעצם שותפים פעילים חזקים מאוד בהחזקת הטבע. החזקת הטבע. למשל במרחבי, כן? במרחבי הספארי. כן? הספארי הגדול, כן? כל המקום, אזורי הנדידה של חיות, חיות הבר. חיות, לא, אני מדבר עכשיו על אזורים רחבים מאוד. כן? אזורים בקלהרי, בכל המקומות האלו. כן? זה אזורים שמשמשים אזורי מראה בעצם לבעלי חיים. יש תקופות במהלך השנה שקהילות אדירות של בעלי חיים, גנום, זברות, זה מאות אלפים שנודדים על המרחבים האלו, מכלים את כל העשבים, הם צורכים את העשבים. הם צורכים את העשבים. עכשיו, בשנה הבאה צריך... הם צורכים את העשבים האלו. עכשיו, כדי שיצמח גם בשנה הבאה, מה עושות חיפושיות הזבל? הם לוקחות את הזבל של הגנום, הם עושים ממנו כדורים קטנים, מטמינים אותו מתחת לאדמה, וזה המצע שמעודד את הצמיחה של הזרעים. כן? אלמלא ההטמנה, כן? של גללי הגנו, שמדובר על כמויות אדירות של טונות על גבי טונות, היו קוראים שתי דברים. א', הגזים שנוצרים כתוצאה מהזבל הזה, היה יכול להשפיע כל מיני תופעות. אתם יודעים כמה דו תחמוץ הפחמן נפלטת מהגזים האלו? עשו חשבון שעל... רק תעשיית האמבורגרים בארצות הברית, רק מתעשיית האמבורגר, נפלטים לאוויר 30 מיליון טון דו תחמוץ הפחמן. רק תעשיית האמבורגרים. כל התהליך שזה עובר, מהפרה, והסתבר אגב, שהדבר שתורם הכי הרבה לחתימת הדו תחמוץ הפחמן באוויר, זה דווקא הצועה של הפרות. זה לא יומן. הצועה של הפרות, זה... מפריח להעביר דו תחמוץ הפחמן בצורה לא רגילה. היה משיגן אחד, במרכאות, אמריקאי, שפשוט סקר את תהליך הפקת ההמבורגר. הוא הגיע למסקנה, 30 מיליון יחידות דו תחמוץ הפחמן, זה מפליא. רק בארצות הברית. כל המכונות שפועלות, כן? כל התהליכים, לא יאומן כסופר. מה עוד? מה נגיד על כל השאר? על כל פעילות החיים של האדם? בקיצור, אם לא היו מטמינים, כל הכמות האדירה של הצורה הזו, מי יודע מה הייתה גורמת באוויר? כבר היום הגענו למצב, כבר היום הגענו למצב, כן? מחזור החמצן ודו תחמוץ הפחמן, כן? היא הוראה מאוד. כי בדרך כלל מה קורה? מי לוקח את הדו תחמוץ הפחמן? מי לוקח אותו? העצים. העצים. הם לוקחים דו תחמוץ הפחמן ופולטים חמצן. העצים אחראים על פליטה של 20% מהחמצן העולמי. דבר נשמע מוזר. אני לא יודע, אני פה מדבר עכשיו ואומר דברים שהמדענים אומרים כאילו זה תורה מסיני. אבל לפחות לפי המדידות שנעשו, כן, בעשור האחרון, 20% מהחמצן שמצוי באוויר הוא נפלט מעצים. עכשיו, ברגע שמתחמם כדור הארץ ודו תחמוץ הפחמן גובר, העצים עצמם, הם עושים פעולה הפוכה, הם קולטים חמצן ופולטים דו תחמוץ הפחמן. כל זה הוא תוצאה של הפרת איזונים של מערכות אקולוגיות ואיזונים דקים אחרים בתוך הטבע. נפש הבהמית, הצומח, הדומם והחי, ובמובן מסוים אומות העולם, במובן מסוים אבל שונה מאוד, אחראים על קיום הטבע. הטבע המוסרי, הטבע הפיזי, לשמר את כל מעגלי הטבע. וישראל הם מעוררים את התכלית בתוך הטבע, כן? כן, סליחה, בבקשה.
אולי ההתחלות של כדור הארץ זה גם חלק מהתהליך האקולוגי,
כן? ההתחממות של כדור הארץ? זאת אומרת, אתה מעלה אפשרות שהתחממות כדור הארץ יוצרת חלוקת אקלימים חדשה. אזורים קוטביים יהפכו לאזורים טרופיים. ונשב שם מצחת לעץ קוקוס עוד מעט,
כן?
על כיסא נוח, ויסתכל על הים. כן? אגב, זה מה שאומרים. שאזורים מסוימים, זה לא עכשיו, עדיין זה לא קיים, אבל בעלייה של טמפרטורה אחת נוספת, יש מדענים שאומרים, שאזורים קוטביים יהפכו לאזורים טרופיים. לוחות קרח ענקיים של אלפי שנים, בעצם הולכים ונמסים היום. כן? האזור הקוטבי הולך ונהפך יותר אזור של ימים, ולא אזור של קרח. כן? ובאמת אומרים שחלק מהאזורים האלו יהפכו לאזורים טרופיים. כמו שאמרנו מקודם לגבי אנגליה, אזורים מסוימים יהפכו לאזורים אידיאליים, כן? לגידולים מסוימים, אזורים אחרים יהפכו למדבריות, כן? בארצות הברית בעיקר יש אזורים ששם כבר עכשיו, אין שם כבר בכלל את המשקעים, אי אפשר לגדל שם תבואה, אי אפשר לגדל בהמות שם. בעיה כבר היום, יש שם בעיות. אתה אומר שאולי זה חלוקה חדשה של העולם, כן? זה נשמע הגיוני, אתם יודעים מה? אגב, בכל תחזיות שמדברים על ערים שיוצפו, מדברים גם על הצפות, כן? הצפות לא רגילות, כל הקרחונים האדירים שם, לא יומן כמה מים שם יש, מדברים על הצפות, הצפות של מטר, שתיים, שבעה מטר, מדברים על הצפות, כן? כמובן, בחשבון של שנים. בכל החשבונות, ארץ ישראל, אפילו מצרים, אגב, תוצף, ככה אומרים, ארץ ישראל של דבר, ולא גושמה ביום זעם. ברוך השם, ארץ ישראל, לא יודע, ברוך השם, ובציון תהיה פלטה, עזרת השם. אבל באמת לא מדברים על ארץ ישראל בכלל, מדברים על מצרים, מדברים על ניו יורק, מדברים על אזורים נרחבים מאוד, אירופה שלא לדבר, מה שצופים לאירופה, אבל, איזה דבר. לדעתה לא ראיתי, די, לא פגשתי אזכור של מזרח תיכון, כן? ישראל לא, זאת אומרת, אזורים מסוימים, זאת אומרת, ישראל לא. כן, בוודאי, הכל קורה, בוודאי. כמות הצונמי, כמות האירועים האלו עלתה ב-20% בעשור האחרון. לא בעשור האחרון, משנות ה-60. משנות ה-60 בערך, עלה ב-20% עד היום. כמות האירועים האלימים, גם רעידות אדמה, גם צונמי, גם הוריקן, גם ציקלונים, כן, כל הדברים, עלו ב-20% כבר מדוע. כן, רואים את זה? רואים? סופות קשות מאוד. כן, כל זה שייך באמת, כמו שאמרנו, למערכות הטבעיות ושמירת המערכות הטבעיות. בכל אופן, אנחנו מדברים, יש מישהו רוצה שוב שאלה נוספת? שאנחנו מתקדמים פה? אם כן, אנחנו מדברים כרגע על חוכמה וזריזות. אם כן, אמרנו, החוכמה זה היכולת להתבונן על החיים מנקודת מבט ערכית, עליונה, תכליתית, מוסרית, תורנית, אלוקית. היכולת להתרומם לנקודת מבט כזו מתוכה לזכור את המציאות ולנתח אירועים, לתת לאירועים את משמעותם, את ערכם. שעולים לנקודת מבט כזו, ואנחנו נראה את זה ברשם, נזכה לראות את זה, לא יודע אם נגיע לשם, אבל בעמוד הבא כבר זה נמצא. כן? שם הוא כבר מתחיל להכניס אותנו לתוך עולם החוכמה של סקירת הפעילות היצרית. הוא נותן לנו 4-5, כן? 4-5 חזיונות יצריים, איך היצר פועל בתוך האדם. מכניס אותנו לתוך עולם התעלומה היצרי, לתחבולות היצר, תחילת תחבולותיו של היצר, הוא מקשה ליבו ומקביאו, ממתיק לו הגאווה. זה דברים שצריך ללמוד אותם היטב, אבל פה הוא מתחיל להכניס אותנו לתוך עולם החוכמה, לבית היוצר של היצר. איך היצר פועל בתוך המציאות? איך הוא מסווה את עצמו? כן? איך הוא סולל לו את דרכו בתוך קורות הנפש? איך הוא נהפך לסוס טרויאני? לגייס חמישי בתוך האדם, ואדם רדום, לא מרגיש בכלל. הוא מראה לנו 4 חזיונות, אצל האדם הפשוט, היצרי והגס, אצל האדם שמתחיל לפתח שאיפות מוסריות, איך היצר פועל עליו, ואפילו אצל הצדיק. עד כדי כך. יש פה דברים לא פשוטים. ואדם תמיד צריך להתעלות לחוכמה יותר גבוהה, שתצליח לזכור, תצליח לעשות ניתן, תוח רב שכבתי של מצב הנפש ולזהות את הסממנים היצרים. במדרגות גבוהות, כלשונו של רבי נחמן, הוא אומר, אצל הצדיקים הגדולים, יצר הרע הוא קודש קודשים ממש. הוא ממש מדבר איתך כמו כהן גדול. הוא מדבר איתך, הוא מתלבש בתוך דיבורים שמי שלא נמצא במדרגה מאוד גבוהה, לא יכול לזהות אותם בכלל. אנחנו לא שם. בכלל לא שם. הוא לא מדבר איתנו בשפה הזו בכלל. לא מדבר איתנו בשפה הזו. כתוב שכאשר יעקב אבינו נאבק עם שרו של עשיו, אז יש מחלוקת אצל חכמים, נדמה לי רבי ורבנן, מחלוקת, כן? אחד אומר ששרו של עשיו נראה ליעקב אבינו כמו מה? כמו זבוב, כך הוא אומר, זבוב. ואחד אומר נראה לו כתלמיד חכם. זאת אומרת, זה בעצם שתי ההופעות היצריות הקלאסיות. יש פעמים שיצר הרע הוא כזבוב, ויש פעמים שהוא נראה לאדם כתלמיד חכם. ככל שאתה עולה יותר, מתעלה במדרגות החוכמה, יצר הרע יבוא בלבושים של חוכמה כזאת שאתה תצטרך להתאמץ מאוד כדי לגלות את התרמית שבחשבון השכלי שלו. אבל יש מצבים שאתה נמוך, אז הוא בבחינה של זבוב, הוא מחבב עליך את התאוות, תאכל ביסלי, תאכל צ'יפס, כן, תעשה עבירות כאלה ואחרות, אתה לא מרגיש אפילו את השלילה שבזה, אדרבה, אתה מוכן להילחם, לא יודע, עם כל העולם, על הזכות שלך לנעוף, על הזכות שלך לקלל ולסנוע, זה לא, זה בכלל, אתם לא כוחות, כן, שנקרא, לא, שתי בחינות יש. אז פה אנחנו מדברים על החוכמה, אם כן, שמאפשרת לנו לעלות מעלה מעלה, להתבונן עם נקודה עליונה, כן? כדי באמת לזכור את תחבולות היצר, כן? ועל ידי זה לבנות תוכנית פעולה. אבל אין די בחוכמה. כלשונו כאן, אין די בחוכמה. לכן, אם לא ייזהר בחוכמה ובזריזות לנצא מן הגיבה. זאת אומרת, ההצלה היא בעצם כלולה ממרקחת כזו של חוכמה וזריזות. אחרי שביררת בשכל, יש לך את התמונה המדויקת, של פעולת היצר במדרגה שלך, איך הוא מתא אותך להגאווה בשעה שאתה מקיים מצווה, איך הוא מתא אותך להגאווה בשעה שאתה אומר דברי תורה, איך הוא מתא אותך להגאווה בשעה שאתה מדבר עם חברך. אחרי שהשקפת מלמעלה באמצעות ספרי המוסר, ויש לך את תוכנית הפעולה שלו, נפלה בידיך בשבי, נפלה בידיך, אין בזה די. כי עכשיו צריך לקשור את החוכמה הזו אל המעשה. זאת אומרת, פה צריך להופיע כוח נפשי נוסף, שנקרא כוח הגבורה. כוח הגבורה. כוח הגבורה זה היכולת הפנימית. לעשות, לקיים, בגבורה פנימית, בהתאמצות הרצון, לקום ולעשות את מה שאתה יודע. אומר הרמב"ן, שאתה קם מן הספר, תראה במה תוכל לקיים, ואז תהיה כל ימיך בתשובה. אם אתה לא מצרף את החוכמה עם הזריזות, את החוכמה עם הגבורה, אתה נאה דורש ולא נאה מקיים. ומה קורה פה? שימו לב, שאתה משתמש בחוכמה לא קיומית, שאתה משתמש בחוכמה בלי להוריד אותה למטה, יצר הרע משתמש בחוכמה שלך בשבילו. כי עכשיו אתה יודע ספר מוסר, אבל לא קיימת. עכשיו אתה חכם, תראה, איזה דברים אתה אומר, איזה חכם אתה. יצר רע ממשיך לפעול עליך במקומות שלו, תפסת אותו. אולי תפסת אותו במישור החוכמתי, גילית את תחבולותיו, אבל מכיוון שלא תפסת אותו בתוך הלב, כי אתה לא מממש את הדברים, אז הוא פועל עליך מאותם המובלעות ששם עדיין הוא נמצא. אבל ברגע שאתה מזדרז, אתה יוצר מצב של שיעור קומה מכף רגל ועד ראש. כלומר, את הדבר שהתחיל להופיע בראש בחוכמה, עכשיו אתה מושך אותו למטה. כוח הגבורה הוא כוח שמושך בעצם את החוכמה ומוריד אותה דרך כל המדרגות למטה. זה כוח הגבורה. זו הזריזות שמדובר עליה כאן. מבלי זה, אם אתה לא יוצר את שיעור הקומה הזה, אתה לא מסוגל לסלק אותו מעל גבולך. אתה לא מסלק אותו. יש לו עדיין אחיזה במקומות רבים. יש לו אחיזה ברגש, יש לו אחיזה בדמיון, בדמיון פחות, כי הבירור של החוכמה יצר באמת החלצות והשתחררות מכוח הדמיון, כן? כל בירור חוכמתי הוא בעצם מברר את המדמה. יש לך, ברוך השם. אבל יש הרבה מקומות שעדיין הוא נמצא ושליט שם, ואל תקל בזה ראש. אל תקל ראש, יכולה להיפתח עליך אש מהמקומות ההם. יכול להיפתח אש. למרות שיש לך חוכמה. למרות שהמוח שלך, כן, מלא בידיעות, אבל הוא יכול לנצח אותך, הוא יכול למוטט אותך דרך המקומות ששם עדיין הוא שולט, כן? לכן חוכמה וזריזות דווקא. לכן אם לא ייזהר בחוכמה וזריזות לנצל מן גאווה, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, הוא יורש גיהנום. שימו לב, יש לך תורה, זה חוכמה, יש לך מעשים טובים, אבל כל האמצע, כל האמצע, מה זה כל האמצע? מה זה כל הליבה? מה יש בין חוכמה מעשים טובים? מה זה הליבה? המידות, הרצון, זה לב האדם. לב האדם. לב האדם זה לא פה. לב האדם הוא פה בפנים. יש לך חוכמה, יש לך את הצד העליון, יש לך את הצד התחתון שזה מעשים, אבל כל האמצע, שזה הנקודות האסטרטגיות ביותר, הלב, הרצון, היצרים, המידות, כן? כל העסק הנפשי הזה, כל המציאות הנפשית הזו, היא לא בידיך. כי לא היית זריז. כיוון שלא היית זריז, אין את החריזה, אין את ההברכה מקצה לקצה. אין את הבריח המבריח מקצה לקצה. יש את החלק העליון, את החלק התחתון, וכל החלק האמצעי הוא שדה הפקר. ששם פועל היצר באין מפריע. לכן, למרות שיש לך חוכמה ומעשים טובים, אם אתה נאה דורס, נאה דורש, ולא נאה מקיים, ממילא הנפש, הכוחות הפנימיים, הליבה, לא זוכה להתייחסות, לא זוכה להרטבה, לא זוכה להשפעה של החוכמה. הכוחות הנפשיים נשארים בלא רואה, כעדר בלא רואה. איפה הרואה? הוא התעסק לו בחוכמה. או שעושה מעשים טובים, כן? מעשים טובים הוא עושה, נותן צדקה. אבל איפה? מה הכוחות הנפשיים שלך מרגישים בשעה שאתה נותן צדקה? מה קורה בנפש? מהו היחס? מה הפוזה של הנפש בשעה שאתה עושה זה? דע לך, אתה חייב לשלוט בפנים. אם לא תשלוט בפנים, תשאיר את האזור הפנימי מופקר, תיקח את הגובה ואת הנומך, בלי האמצע, לא תצליח לסלק אותו. כי היצר שוכן דווקא על מפתחי הלב. דווקא שם הוא שוכן. באזורים העסיסיים האלו. במרכזי החיים הגדולים של הלב. זה מרכז החיים. שם הוא נכנס פנימה. אתה מסוגל לקחת חלק בהנהגת הלב? אתה מסוגל להתבונן בחוכמה שלמדת? אתה מסוגל להמשיך אותה לתוך לבך? מה שנקרא לשים לב? לשים על הלב? כן? לשים את השכל על הלב? ולשים את הלב על השכל? אתה מסוגל לעשות את הסנדוויץ' הזה? קדימה. זה נקרא חשבון נפש. זה חשבון נפש, זה נקרא מרי דחושבנה. אנשי החשבון, אדוני החשבון. כן? אנשים שהלימוד שלהם מהווה פנס שסוקר סדקים וחורים בתוך הנפש. מסתכל פנימה, לא נשכח. כן? מפה, פנימה. לא עם השכל החוצה. מה שנקרא, כל תורתו מן השפה ולחוץ. אלא כל תורתו מן השפה ולפנים. להשתמש בחומה כפנס, או יותר נכון כנר, שחופס חדרי בטן. אם לא מתרגלים לפעולה הפונה פנימה הזאתי, אנחנו רחוקים מחשבון נפש, רחוקים מתיקון אמיתי. ולא רק זה, וכמו שאמרנו, החוכמה והמעשים הטובים, כשהם לא משמשים לבירור הפנימי, הם נהפכים לחומרי גלם חזקים מאוד בשביל היצר. היצר מתאווה לעצים האלו למדורה. זה עצים מאוד שמנים. זה גחלי רתמים. שיצר הרע משתמש בעצים האלו למטרות שלו, הוא בונה בניינים מאוד גדולים. גורדי שחקים הוא בונה על בסיס של חוכמה ומעשים טובים בלי חשבון נפש. זה כוחות אדירים. אתם יודעים מה זה אדם חכם? אנחנו מבינים מה זה אדם צדיק שעושה מעשים טובים? איזה פידבק יש מהסביבה? איך היצר בונה על התפורה הזו? זה משהו לא רגיל. אין לנו ברירה. חוכמה וזריזות להינצל. ואם לא, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, הוא יורש גיהנום. הביטול שיורש גיהנום זה לא ביטוי מליצי אגב, שימו לב. מה זה יורש גיהנום? מה זה ירושה? מה זה ירושה? מי מוריש למי? אב מוריש לבנו. למה מוריש לבנו? בגלל הקשר? הביולוגי שלהם, נכון? אב מוריש לבנו. בסדר, הבחור מקבל בשניים, אחרים מקבלים, טוב, חלק אחד, אבל דיני ירושה מבוססים על קשר ביולוגי, בדרך כלל. קשר ביולוגי, קשרי דם. מה זאת אומרת יורש גיהנום? זאת אומרת, יש פה בן אדם עם תורה ומעשים טובים, והוא יורש גיהנום. מה זה בא להגיד לנו בעצם? שהוא יורש גיהנום. כאילו מדובר כאן על כך שיש קשר. כלומר, שאדם הוא בעל חוכמה, הוא מעשים טובים, אבל לא מנסה להינצל בחוכמה וזריזות, אז המעשים, התולדה הטבעית של המעשים הטובים והחוכמה, מה היא?
גיהנם.
זאת אומרת, זה הכוונה ירושה. זאת אומרת, זה פעולה ותוצאה. זאת אומרת, הגיהנום הוא תוצר טבעי של המצב של אותו אדם. זה לא דבר שהוא, אני יודע, בא מן הצד. לא. זה סיבה ותוצאה. סיבה ומסיבה, זה נקרא יורש וגנוז. כמו שהקשר הביולוגי קיים בין אב ובנו, וממילא הוא יורש את ממונו, ככה אדם שאינו מזדרז בחוכמה להינצל, הוא יורש גיהנום כתולדה טבעית. תולדה טבעית. זאת אומרת, זה זורם לשם. אתה מבין לאן אתה זורם? זאת אומרת שאתה חכם ובעל מעשים טובים, אבל אין לך את אותה מבט על וזריזות יישומית. אתה מבין לאן אתה זורם? אתה מבין מה אתה הולך לנחול, לירש באופן טבעי? זה הדבר. אתה יורש גיהנום. אתה יורש העדר. גיהנום זה העדר. מה?
אם את החוכמה אתה מבנה את זה טוב, אז החוכמה תחיה בעלי.
יפה. יורש גן עדן. בושת פנים לגן עדן. כן? זאת אומרת, פה הוא מדגיש את הזיקה הזאת, הכל כך טבעית, שקיימת בין מצב של חוסר ברור, חוסר חשבון נפש, כן? שמעמיד ביד היצר חומרי גלם אדירים ועתירי שומן, תורה, מעשים טובים, ולאן כל זה זורם? מה זה מוליד? זה מוליד מצב של גיהנום, שזה מצב של היעדר. הגיהנום הוא היעדר רוחני. כן? בעצם יוצר מציאות נפשית כזו, שכאשר היא נבחנת בחיים שאחרי המוות, היא תופסת מקומה במקום העדר. לכל ישראל יש חלק לעולם הבא. הגיהנום הוא גם מקום העדר וגם מקום התיקון וצירוף הנשמות. כן? זה גם מקום שהוא העדר, אבל גם מקום של צירוף הנשמות. ודאי שגם אדם כזה, בעזרת השם, בחסדי השם יתברך, ודאי זוכה לתיקונים וכן הלאה. אבל ככל שאנחנו לומדים לבסס את מצב נפשנו, כן? על אותו, כן? משולש מופלא, תורה, מעשים טובים וחשבון נפש, ככה אנחנו בונים במו ידינו את המציאות הרוחנית שקרויה גן עדן. גן עדן גם בעולם הזה, מובן מסוים, ודאי וודאי שבעולם הבא, ותחיית המתים, שתחיית המתים מתפרנסת בעצם מהמצב הגן עדני, הנפשי הזה, גם תחיית המתים עצמה מתפרנסת, כן, מאותו עצם הלוז, מאותו חוט שדרה, כן, שאדם בונה לו בעצם בחיים פה. טוב, נעצור כאן. יום.